שעה היסטורית. ממלחמות דת למלחמות לאומיות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מביאים את סיפור העצמאות של הולנד.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. הצלילים שאנחנו שמענו הם צלילי ההמנון ההולנדי, אשר אומר שהנסיך היה גרמני טוב.
הנסיך היה גרמני טוב?
כן.
וזה ההמנון ההולנדי.
זה ההמנון ההולנדי, כן. וזה מאוד מעניין, מפני שבדרך כלל הנסיכים ההולנדים נוסעות גרמניות, והנסיכות ההולנדיות גרמנים. היום למשל, יורש העשר של הולנד, בנו של דיפלומט גרמני, שהיה נקרא קלאוס, מה שעורר בעם ההולנדי את הסיסמה, ראוס קלאוס.
קלאוס החוצה.
החוצה, כן. אבל בינתיים הוא איזשהו התחבב על העם, והוא מת כחביב ההמונים.
מתי בכלל מתחילה שושלת המנוחה ההולנדית?
הרי זה בית אורנג', זה המשפחה של הגיבור שלנו.
הצרפתי במקורו.
עכשיו, אורנג', הייתי שם באורנג', רכף. זה עיר נפלאה, כן. בדרום צרפת, עיר קטנה, עם חורבות רומיות, אשר במאה ה-12 היה חלק של האימפריה הקדושה, ואז מישהו קיבל לתואר נסיך אורנג'. וזה נמשך עד המאה ה-16, כאשר הנסיך האחרון, מסידו שלום, מת, רווק, והשאיר את התואר לבן דוד שלו, בן 11, שוויליאם שלנו.
אז גיבורנו הוא וילהלם, ילד בן 11 שזכה במלוכה.
לא איזה מלוכה.
הוא בנסיכות, בתואר.
בתואר. בתואר, כן. אנחנו רפובליקה, אל תשכחי,
נכון,
אין מלוכה.
אתה צודק, עכשיו, אני כבר ישר הכתרתי אותו למלך,
מצד חסר אחריות. כשהולנדים התנבנו, הם הפכו מלוכנים.
אני מבין.
כמו היום.
אני בטוחה שההולנדים יודו לך על התארים היפים שאתה קושר לשמם.
אני רפובליקאי.
ידוע. כן. אז בוא נחזור לוילהלם.
כן.
הוא כרגע נמצא באורנג'?
אורנג' היא בדרום צרפת, והוא לא יכול לשבת באורנג' כשהוא בהולנד.
אז הוא בהולנד.
הוא בהולנד, כן. דרך אגב, נסיכי אורנג' כל הזמן יהיו בהולנד. ואורנג' נשאר עירייה צרפתית פשוטה ונחמדה.
אז מה המשמעות של הפיכתו לבעל תואר בגיל 11?
שום דבר. עד היום, יורש העשר של הולנד, הוא נקרא נסיך אורנג', זה התואר שלו. זה תוך המשפחה נשאר.
אז אם אין לזה שום משמעות, למה הוא מעניין אותנו כל כך?
מפני שכאשר הם מורדים, הם מניפים דגל אורנג', תפוזי. וכאשר היה המאבק נגד הגרמנים, הכובש הנאצי, הם נפנפו כל הזמן בדגלים תפוזיים כדי להזכיר את אילן היוחסין והאהבה לעצמאות של ההולנדים.
טוב, זה קורה הרבה קדימה. אנחנו עכשיו עדיין במאה ה-16.
כן, בהחלט.
וילהלם הוא נסיך אורנג', קיבל את התואר, אין לזה שום משמעות מעשית.
בדיוק.
אבל אתה מדבר על מרד. מי מורד במי? מה תמונת המצב הפוליטית באותה תקופה?
ובכן, מופיעה דת חדשה, הדת הפרוטסטנטית. היא מתפשטת בצפון אירופה, היא לא מתפשטת בדרום אירופה. הספרדים למשל נשארים קתולים, אבל הספרדים הם השולטים בהולנד, ועל כן הסיסוך הוא בלתי נמנע.
כי בהולנד כבר יש לא רק ניצנים, אלא ממש התפשטות של הדת הפרוטסטנטית.
ועוד מיד היא תהיה דת הרוב.
צריך לומר, אבל כשאנחנו מדברים על הפרוטסטנטים, יש זרמים שונים בתוך הפרוטסטנטים.
הם היו קלוויניסטים. כלומר, הזרם השורשי ביותר והעקבי ביותר של הדת הפרוטסטנטית, אשר טוען שהבחירה של האדם לגיהינום ולבן עדן נקבע לפני לידתו על ידי הקדוש ברוך הוא.
כלומר, כבר כשהוא נולד, אנחנו יודעים אם הוא יהיה אדם טוב או אדם רע.
לא יודעים. אלוהים יודע.
אלוהים יודע, כן. לא, לא התכוונתי לייחס לעצמנו שכל אלוהים.
בדיוק, תסלחי לי.
אני מצטערת.
אני מאוד מעריך אותך, אבל את עדיין לא אילה.
אני לא, ואין לי גם שום כוונה להיות, וגם לו הייתה לי כוונה, היא כנראה לא הייתה מתממשת.
אני רושם את זה לפניי.
100%. אז נחזור לשיח של בני תמותה. בעצם אבל יש כאן מעין פרדוקס פנימי בתוך התפיסה הדתית הזו. כי מצד אחד, גם הקלוויניזם, כמו דתות אחרות, אומרת למאמיניה, אל תשקרו, אל תרצחו, כי אז לא תתפסו לכם מקום בעולם הבא.
כן, אבל...
אבל מצד שני היא אומרת שעובדת כניסתך או אי כניסתך לעולם הבא כבר למעשה נקבעה מראש על ידי האלוהים.
אבל אתה חייב להתנהג בהתאם. בהתאם שאלוהים כן בחר בך.
כן, אבל הבחירה החופשית כאן היא מצומצמת. הרי גם ביהדות וגם בדתות אחרות אנחנו יודעים, הכל קבוע מראש, אבל הרשות נתונה.
בדיוק.
נדמה שכאן זה אפילו יותר חריף.
כן, אבל הם היו אינדיבידואליסטים ואנשים מאוד מלאים, ונדבר היום על אחד הגיבורים של עמו, שהיה קלוויניסט, ושלא מנע ממנו להיות גם שתקן, וגם מנהיג של תנועה הלאומית.
וזהו, וילהלם?
וילהלם השתקן. דרך אגב, הוא נקרא שתקן עוד בתקופה שלו. כלומר, זה לא איזו אגדה שהיא נבספה.
כן. מה, הוא באמת פשוט לא אהב לדבר?
הוא, דרך אגב, הוא כתב המון, וקראתי את המכתבים שלו. הוא ידע צרפתית והולנדית, וכתב בשתי השפות, בצורה חופשית ביותר. הוא גם מתחתן, דרך אגב.
אבל אתה אומר שאהב לכתוב, אבל מה יקנה לו את הכינוי וילהלם השתקן? הוא לא נהג לדבר.
יש עדיין עדות מן התקופה שלו. האנשים הפרימיטיביים הם מאוד דברנים. והוא היה אדם מודרני, במובן זה שהוא בלה בעצמו את מה שהוא רצה להגיד, ודיבר רק כשהיה צורך הכרחי לדבר. אבל זה הפתיע את בני דורו, שהיו רגילים לדברנות
לא רק בני שלוחה. דורו, גם בדורנו שלנו אנשים לא נוהגים לשתוק על בסיס קבוע.
לא, זה עניין גם של השכלה כמובן.
כלומר, ככל שאתה משכיל יותר כך אתה...
אתה שותק יותר.
שותק יותר?
כן.
מה אתה אומר? טוב, אני צריכה לקחת את זה בחשבון אם כך. מה זה אומר על האנשים שאני מכירה או על עצמי?
שותק יותר מלא להגיד דברים שטותיים.
אני מבינה.
כיוון שאם מדברים בשטף והדיבור, תכן מאוד שחלק גדול של הדברים שאתה אומר, הם לא כל כך נבונים.
אז אם מעטה ועד סוף התוכנית אני אשתוק, אני אהפוך למשכילה יותר בסוף
כן, אבל אם תשתקי לא תהיה תוכנית.
כן. אם כך אני אשקול את צעדיי. אז נתחיל בשאלה בכל זאת, אם זה בסדר.
בבקשה.
אז דיברנו על שתקנותו של וילהלם, אבל הסיבה שבעטייה או בזכותה הוא נזכר, היא המעשים שלו.
כן, שהם מאוד מאוד חשובים, והסיסמה בתקופה שלו היה בטר טורקס עד פאפס, מוטב להיות טורקי, כלומר אוטומני, מוסלמי, מלהיות קתולי.
עד כדי כך הייתה האיבה כלפי הקתולים
בתוך העולם הנוצרי, כן, כן.
אז זה עד שהם אמרו, עדיפה דת האסלאם.
כן, אבל זה לא אומר שהם התאסלמו, הם דאגו לא להתאסלם. ככה שבניגוד למצב הנוכחי, שיש כל מיני מקרים כאלה בעולם.
אבל איך מלכתחילה, הרי דיברנו על כך שהספרדים הם אלה ששלטו למעשה בהולנד.
כן.
איך מלכתחילה הספרדים מאפשרים לפרוטסטנטים או לקלוויניסטים לפרוח בהולנד עד שזה יגיע לכדי עימות.
הם לא אפשרו. אבל היו מקרים שכמובן יכולים לשמח את הספורטאים, שהם שיחקו כדורגל בכנסיות, מה שעורר זוועה אצל הקתולים.
הסיפור לא ברור לי. הקלוויניסטים שיחקו כדורגל בכנסיות?
הקתוליות.
הקתוליות, כמובן. זה לא היה מנהג פרוטסטנטי.
לא. מנהג ספורטיבי. כדורגל.
ספורטיבי ואוהד, כן. ומצביע, כמו שאנחנו רואים לא פעם, בספורט על אהבת היריב.
כן, אבל היום, למשל בישראל, לא משחקים כדורגל בבתי כנסיות ובבתי כנסת.
וטוב שכך. נדמה לי שאצלנו המקומות הקדושים לדעת הם מספיק רגישים גם בלי שנתחיל לשחק שם כדורגל.
צודקת לגמרי, כן. אם כי כדורגל בפני עצמו, זה ספורט מאוד בריא.
ויש גם כאלה שרואים בו קודש, אבל זה כבר עניין אחר.
כן.
אז נחזור להולנד, שם הפרוטסטנטים כדי להטריס משחקים כדורגל בתוך הכנסיות הקתוליות.
הנוער. והמושל, קודם כל, הולנד שייכת לספרד.
כן.
והמלך הספרדי, פיליפ השני, מינה את אחותו למושלת, מרגריטה דוקסית פרמה. היא הייתה הבת הטבעית, כלומר הבלתי חוקית, של אביו. קרל החמישי.
כלומר, היא למעשה הייתה חצי אחות שלו.
כן, בהחלט.
מכיוון שהיא באה מאם שלא הייתה המלכה.
הייתה אפילו לא, לא, האם אפילו לא הייתה אצילה, הייתה משרתת.
משרתת.
שפחה, כן.
והוא נותן לחצי אחות הזו ביתה שמשרתת.
היא הייתה יפה, כן.
הייתה יפה. אני הייתי רוצה לחשוב שגם הייתה חכמה אולי.
לא ספק, מפני שהבת שלה, מרגריטה דוקסית פרמה, נכשלה כמושלת.
נכשלה כמושלת.
כן. היא לא, דרך אגב, גם היא לא יכלה להצליח.
למה?
היא רצה להכפות את הדת הקתולית על ציבור שהיה פרוטסטנטי קלוויניסטי. ומספרים שבכנס אצילים בארמון שלה בבריסל, מפני שבלגיה הייתה כלולה אז בתקופה בארצות השפלה.
כן. אז בעצם מושלת הולנד ישבה בבריסל.
כן.
הספרדיה.
הספרדיה, כן. שכאשר האצילים באו להתלונן, שלא נותנים להם להתפלל בצורה כפי שהם רוצים, אז אחד השרים הקתולים אמר למרגריטה, הדוקסית הרושלת, האם את תתחשבי בקפסנים האלה? ואז הם שמעו את זה, והכריזו לעצמם קפצנים, גזן, והם עשו אידיאולוגיה שלמה, אפילו התביעו מדליות עם השם הקפצנים, והיו מאוד גאים. וזה מאוד מעניין, זה מקרה נדיר, כאשר אצילים לוקים שם שפשוטי עם כדי להתמרד.
צריך להבהיר, לא כל הולנד הייתה פרוטסטנטית, ולא כולם התנגדו לקתוליות של מושלת הולנד.
לא.
אמרנו קודם, היו כנסיות קתוליות, ולמעשה היו מאבקים גם פנים הולנדים.
כן, אבל המונים היו פרוטסטנטים.
איך זה היה אגב במדינות אחרות? הולנד הייתה מקרה יוצא דופן מבחינת המאבק הזה בין הפרוטסטנטיות לבין הקתוליות?
לא,
או
לא,
שראינו
לא.
את זה למעשה בכל אירופה?
בכל אירופה, למשל בצרפת, פתרו את הבעיה על ידי רצח כל הקלוויניסטים לפטולמוס הקדוש.
הצרפתים באופן כללי אוהבים לחתוך.
דת.
על כל משמעויות המילה.
כן.
לחתוך את העניין ולגדוע את המריבה באיבה.
כי הרי עניין של גאולה כאן, אם אני לא לוחם נגד הפגנים, אני בעצמי אלך לגיהינום.
והקתולים לא ראו בפרוטסטנטים זרם נוסף
לא,
שלהם,
לא.
אלא באמת אולי כמעט קאט אפילו.
עוינת, פגנים, ולעומת זאת הקלוויניסטים אמרו שהם עדיפים להיות מוסלמים.
כמו שאמרת קודם, כן. מאשר קתולים. כן. אז נחזור להולנד, אותם מצילים לוקחים על עצמם את השם קבצנים.
כן.
ואיך זה משפיע על המוני העם?
זה לפי דעתי הייתה סיסמה מאוד נבונה, כי זה הלחיב את המוני העם, והפשוטים ראו שהנה, האצילים קוראים לעצמם קבצנים, סימן שהקבצנים צודקים. אבל קרה משהו אחר, היות זה הולנד, והספרדים תפסו את כל השטחים הבנויים, הופיעו קבצני הים.
קבצני הים?
כן, זאת אומרת, הם העלו על עוניות, ותקפו את הנקודות הספרדיות בנמלים.
רגע, בשלב הזה אתה כבר ממש מדבר על עימות מזוין בין הצדדים.
מיעוט מסוים, כמובן.
כבר מתחילות פעולות של תקיפה של הפרוטסטנטים את הספרדים הקתולים.
ויש סיפור מאוד יפה, שעונייה עם קבצני הים מתקרבת לנמל, והם מתים מרעב, אין להם מספקה לעונייה.
הקבצנים.
כן, ואז הם שולחים אחד מהם לראש העיר. וראש העיר שואל, כמה אתם? אז הם היו 200, אז הוא משיב 5,000. אז הראש העיר ברח, וכל הקתולים ברחו מן העיר, והעיר ביל נפל בימי הקלוויניסטים.
הכל בזכות התרמית הקטנה הזו.
כן, ולמחר, בבריסל, בבירה, חילקו כל מיני משקפיים, מפני שזה 1 באפריל. 1 באפריל זה פוזי.
יום המתיחות.
המתיחות, כן.
שמה מקורו אגב? מה מקור התאריך 1 באפריל?
המקור של 1 באפריל זה האקלים.
האקלים?
כן. כי בארץ, ואנחנו יודעים, ישו היה ארץ ישראלי, האביב.
באפריל.
באפריל.
מרץ, אפריל, כן.
אבל, כאשר הדת הנוצרית התפשטה בצפון, אז באחד באפריל ירד גם גשם, ואנשים שיצאו לטייל פתאום חזרו רטובים. אבל כן, זה יום הרמויות, וכך נולד אחד באפריל.
נחמד, טוב לדעת.
כן, כן.
וגם בהולנד ציינו את היום הזה בזכות התרמית ההיא בביל.
בדיוק. אבל זה עד היום סיפור שמלהיב את הנוער ההולנדי. איך סידרנו אותם.
באיזה שלב וילם נכנס לתמונה?
הוא נכנס לתמונה מן התחלה, מפני שהוא אחד האצילים הגדולים, והוא היה מאוד זהיר, בגלל זה כאמרו גם השתקן. הוא היה מקורב במחינת הנישואים עם המשפחות האצילות החשובות ביותר, וכן הייתה לו השפעה מאוד על השכבה העליונה.
בשלב הזה הוא כבר לא בן 11, אני משערת.
כן. ולמעשה הוא נבחר כמראש של כמה מחוזות הולנדים. סטטהודר, כלומר סטטהולדר, המחזיק את המדינה.
כן.
ולאט לאט הדת שלו, הדת של הקלוויניסטית, התפשטה. והקתולים נסוגו לבלגיה. על כן היום בלגיה היא ברובה קתולית, והולנד ברובה פרוטסטנטית.
אבל הקתולים ההולנדים נסוגו לבלגיה? כלומר, תושבי בלגיה היום הם בחלקם הולנדים?
כן, אבל כמובן השפה הייתה אחרת, כי בבלגיה מדברים צרפתית, בהולנד הולנדית.
אז איך הם משתלבים?
הם לא משתלבים. וזה אחד הסיבות, כמובן, שיש שתי ימים ושתי דתות. היום יש בעיה, מפני שבתוך בהולנד הפרוטסטנטית מתפתחת עכשיו תנועה קתולית, וזה עומד בסתירה עם כל המסורת, אבל זה כבר עניין של היום, וזה הנושא שלנו.
כן. אני מחזירה אותנו שוב לווילם. הוא עצמו היה פרוטסטנטי מלידה?
לא, הוא היה קתולי. שפך כל מיני שלבים של הדת הפרוטסטנטית, עד שהוא הגיע לקלוויניזם.
כלומר, הוא בחר בקלוויניזם.
כן.
והוא מוביל את המאבק הזה מתוך תחושת אמונה דתית חזקה, או שזה אימות עם המושלת שיוצר את הבעיה?
זה אימות פוליטי. מפני שבכתבים שלו אנחנו מוצאים פה ושם רמזים על דתו העמוקה, אבל הוא לא עשה מזה פרוגרמה פוליטית.
כלומר, אתה לא רואה במאבק הזה מאבק דתי, הוא היה כמובן דתי, אבל
כן.
אתה אומר, האג'נדה האמיתית שעומדת מאחוריו היא השליטה בהולנד, ולא בהכרח רק המאבק בין הפרוטסטנטיות לבין הקתולים.
המטרה שלו זה להיפטר מן הדיכוי הקתולי של המלך
הספרדים, לגרש את הספרדים.
כן, כי אין אפשרות אחרת. אבל ספרד הייתה אימפריה, שלטה בעולם החדש גם כן. הייתה עשירה מאוד, והולנד הייתה מחוז קטן מאוד. דרך אגב, הולנד תהיה בעוד 100 שנה המדינה הכי עשירה באירופה, אבל בתקופה הזאת של התחלת המרד, היא הייתה דווקא לא כל כך
חזקה ועשירה.
בדיוק.
אבל מה שממריץ את וילם לפעולה, זה בין השאר גם התקנות הלא פשוטות שנגזרות על הפרוטסטנטים על ידי הממשל הקתולי.
כן, אבל מה שמעניין זה שהוא הזיק בדעה שהוא יכול לנצח. וזה היה נס.
השכנוע הפנימי שלו.
ושהצליח לשכנע את האחרים, כמו אגמונד, שגם כן הוא היה אחד הגיבורים של גוטה ושל בטהובן.
אז תכף נדבר עליהם וגם על המחזה שנכתב לימים,
כן.
סביב הסיפור כולו. אבל אני מנסה להבין את גישתה של המושלת הספרדית בהולנד. עד כמה היא נלחמה בכוח, הכבידה ידה על הפרוטסטנטים שם.
דרך אגב, היא חצי ספרדית, מפני שהיא נולדה מאישה פלמית.
המשרתת היא הייתה בכלל פלמית.
פלמית, כן.
רשמנו לפנינו.
אבל הייתה קתולית. והחצי אח שלה,
פיליפה, מלך
ספרד? פיליפה השני, כן. שמח מאוד על יכולתה הפוליטית. נוסף לזה, הוא שמח גם על בנה. מהבן שלה היה המצבי של הכוחות הספרדים בהולנד.
והיה גם קרדינל שעמד מאחורי כל הסיפור.
הקרדינל גרנוול שהיה לא קרוב משפחה, אלא היה צרפתי, הוא עמד מאחורי הקלעים והיה מושך בחוטים.
ומה הייתה השפעתו?
גדולה מאוד, מפני שהוא רצה להגן על הדת הקתולית ורדף את הפרוטסטנטים. דרך אגב, היה גם עניין של הלשנות והוצאות להורג, עדיין מחריד. כלומר, את הדיקטטורה הקתולית עם משפטים פומביים שרצו לבייש את הדעת האחרת והוצאות להורג פומביות כדי להפחיד את האויב. ככה שזה מזכיר לנו למשל מחזות של אירופה במאה ה-20.
והצעדים האלה מניעים את וילם השתקן לצאת לפעולה, ואתה אומר הוא מצליח לשכנע לאסוף סביבו עוד שורה ארוכה של אנשים.
גם של הצילים. כלומר, זה שכבה הקובעת בפוליטיקה, והם מעמדים פנים שהם קפצנים כדי לגייס את ההמונים ולהביא כוח גדול מאוד לטובת הקלוויניסטים.
מי הוא אותו אגמונד?
אגמונד זה אציל אחד, כל מיני אצילים, אבל אגמונד עד הסוף נאשם כבוגד על ידי השלטונות הקתולים, בוצע להורג. על כן הוא הפך למין קדוש מעונה.
מרטיר.
מרטיר, ועל כן זה הגורם למחסות או למוזיקה שנכתבה לזכרו. אגמונד זה מחזה שנוגע באציל אצל בטהובן ואצל גוטה. הוא צעיר, אבל הוא ידיים מבוגר בחיים עצמם.
אוקיי.
שאיבד את ראשו בגלל נאמנותו לעצמאות הולנד.
ובעצם הסיפור הזה מרתק את גוטה וגם את בטהובן,
כן.
מכיוון שזה לא רק בגלל הסיפור האישי של אגמונד, אלא גם מכיוון שמדובר פה שוב בסיפור שמאוד אוהבים בהיסטוריה לספר, של מלחמת דוד בגוליית במובן מסוים.
כן, אבל
ההולנדים החלשים מצליחים להכניע את הספרדים החזקים.
אני רוצה להוסיף פרס שלא כל כך ידוע. בטהובן היה הולנדי, מפני שהוא בא מאזור שנקרא בטהובה, שנמצא בדרום הולנד, ודווקא אזור מאוד עני.
אז אתה טוען שהוא, בניגוד למה שכולנו חושבים, שבטהובן הוא גרמני, מוצאו הוא בכלל מהולנד.
אבותיו.
אבותיו.
כן.
ואנחנו לא יודעים אם הוא היה מודע לעניין הזה כשניגש ליצירה.
ייתכן שכן.
מעניין.
כן.
אז נחזור עכשיו אל האירוע המקורי. איך אגמונד ווילה מצליחים לנצח את הספרדים?
המונים היו איתם. אבל הדבר המרכזי, וכאן זה מאוד חשוב, זה שהניסיון עצום של פיליפה השני לדכא את זה, הוא הקים את הצבא ואת השיא הגדול ביותר עד עכשיו, מאז ימי יוון ורומא.
עד אז, עד אותה תקופה.
על כן אני רוצה להגיד לך שהפרשה הזאת היא מאוד מודרנית, מפני שהיא מזכירה לנו את נפוליון ואת היטלר, ניסיון להקים כוח עצום אשר ימחץ את האויב ויביא לניצחון מפעיליו של ה כוח הזה, וזה נכשל. זה היה הארמדה, כלומר, הארמדה זה לא צבא,
כן.
אלא זה צי. הצי הבלתי מנוצח. אבל הרעיון לא היה רק צי. הצי הזה היה חייב להיכנס לתעלה האנגלית, להמיס את הצבא שהמתין בצפון צרפת, לפלוש לאנגליה, לנצח את האנגלים, לעשות מאנגליה מדינה קתולית מחדש. וזה נכשל.
רגע, איך עכשיו אנגליה פתאום נכנסה לתמונה? עד כה דיברנו על הולנד מול ספרד.
אנגליה הייתה פרוטסטנטית מפני שהמלך הנרי השמיני רצה להתחתן עם אנה בולין.
ואז רק הכנסייה האנגליקנית נוסדה.
כן. ועכשיו המלך האנגלי היה ראש הכנסייה, מה שזה מוזר, ואז התקופה, אבל הוא עזר להולנדים. כי הם היו בעלי
שותפים מול שותפים ליריבות מול הקתולים.
לא הקתולים, ספרד.
כן.
מפני שספרד הייתה היריבה הגדולה של אנגליה, גם בקולוניות, בעולם כולו.
מי תהיה האימפריה החזקה יותר מבין השתיים? או ששולטת על שטחים עצומים יותר?
עכשיו יוכרה. בפרק שלנו יוכרה. ספרד נראית כחזקה ביותר. היא שולטת הרבה יותר שטחים. היא שולטת למשל כל אמריקה.
כן.
מן הצפון עד הדרום. ואנגליה פה ושם מושבות קטנות. אבל אנגליה מבחינה טכנולוגית היא הרבה יותר מפותחת. למעשה הניצחון של אנגליה על ספרד יגבע את דמות האירופה המערבית. המודל יהיה אנגלי ולא ספרדי, ואילו הייתי קלוויניסטי הייתי אומר תודה לאל.
אז בעצם הניצחון הזה של ההולנדים על הספרדים מעורבת בו תמיכה אנגלית משמעותית.
ללא ספק. כי הרי היא הבינה טוב מאוד, המלכה, הג'ינג'ית של אנגליה,
אליזבית
הראשונה.
איזו אישה.
שאם, איזו אישה, עוד מעט אני אקל מילים עליה, שאם ספרד מנצחת גם סופה של שלטון שלה. כי הכוונה הייתה לכבוש את הולנד, ואחרי זה לעבור לכבוש את אנגליה.
למעשה, הסיטואציה הייתה מאוד מתוחה. אנגליה ידעה שמגיע אליה, כפי שאתה אומר, הצי הגדול ביותר בעולם, הבלתי מנוצח.
בלתי מנוצח, הספרדים קראו לה.
ברור, אבל היה חשש עצום באנגליה, ומתח גדול, והתוצאה של הקרב הזה לא הייתה מובנת מאליה לחלוטין, להפך.
אבל אני רוצה לציין משהו. בדרך כלל, כשיש מבצע גדול, שומרים את הכל בסוד, למשל במאה ה-20. אבל פיליפי השני רצה להפחיד את האויב, על כן הוא סיפר כל הזמן עד כמה הצבא שלו גדול והצי שלו גדול, ואין ספק שהכוונה הייתה להמיס את הצבא הספרדי בצפון צרפת, לעבור את התעלה, לנחות באנגליה, ולנצח את האנגלים.
אגב, אם אני זוכרת נכון, היו לו גם שליחים בתוך האנגליה למלך ספרד.
לא ספק.
שהצליחו אפילו להתנקש בחייו של אחד מהשרים החשובים של אליזבת.
זה נכון, אבל עוד משהו מעניין ולא כל כך נעים. מלכת סקוטלנד הייתה שבויה באנגליה.
והיא שיתפה פעולה עם הקשר הזה.
היא הייתה קתולית.
מרי.
מרי, מרי סטיוארט, קווין אוף סקוטס. ועל כן אליזבת חשבה שהיא סכנה גדולה מאוד, והיא נתנה צו
להוציא אותה להורג.
כן.
שקרות, צריך לומר, היא קרובת משפחתה.
כן, לא ספק. בבני שהייתה קרובת משפחתה, היא טענה, מרי סיוארד, שיש לה גם זכויות על הקטר של אנגליה.
ברור.
כן, בגלל זה היא הייתה שבויה בכלא אצל אליזבת.
אז אליזבת מוציאה אותה להורג,
כן,
מצליחה...
שערוריה באופן... איומה דרך כף.
בוודאי, היא מצליחה להתמודד עם הקושרים מבפנים, והכי חשוב, מצליחה להתמודד עם הצי הספרדי העצום.
מה קרה? הצי הגיע בתעלה האנגלית, והאנגלים לא יכלו לעשות שום דבר. והגיע עד לקלה. קלה זה בצפון צרפת, במקום הצר ביותר של התעלה האנגלית.
כן.
והוא השליך עוגן. ואז צ'ארלס הווארד, האדמירל האנגלי, שלח אוניות אש. כלומר, הוא הצית אוניות, והזרם של המים הביא את האוניות הבוערות אל האוניות הספרדיות, שפחדו מלהישרף. הם התפזרו. ברגע זה כל התוכנית המפוארת של פיליפ השני התפזרה.
עד אז לא השתמשו באוניות אש? זה היה צעד חדשני?
אבל לא בשביל... לא בצורה כזאת ולא בהצלחה עצומה כזאת. למעשה, עוינות האש הללו שמו קץ. ומעניין מאוד שהצי הספרדי בלי פיקוד. דרך אגב, כאשר הצי הזה יצא, היו כל מיני מומחים ימיים, אבל פיליפי השני החליט למנות בראש המבצע הגדול הזה את הדוגס ממדינה סידוניה, שלא היה לא אדמירל ולא גנרל, אלא היה קתולי.
ובגלל זה... מלך ספרד, פיליפי השני, שצריך לומר, היה כולו שרוי באקסטזה דתית, וחש כאילו עכשיו הוא הולך להציל את העולם מזרועות הפרוטסטנטים, לכן הוא שם אותו בראש המבצע, מה שהתברר כטעות פטלית.
אם כי הדוכס הזה, מדינה סידוניה, התפלל כל יום.
התפילות אבל לא עזרו.
Thank you.
זה היה מפסע עולמי, שאפשר להשוות אותו גם לנפוליאון, אבל גם להיטלר. כלומר, מין ניסיון להכביד על האויב, לחסל את האויב, כדי להביא לניצחון לא רק של כוח ימי או של מדינה, אלא של דת.
כן.
וזה נכשל. וזה היה יום גדול לאירופה.
אז זה מה שקורה במאבק בין אנגליה לבין ספרד. אבל אנחנו בכלל התחלנו מהולנד, שנלחמת על עצמאותה. מה מתרחש בחזית הזו? לאן מצליח להגיע וילם?
וילם מצליח קודם כל להירצח.
אה, הוא מצליח להירצח?
כן.
הצלחה פנומנלית.
וכאן נשפט מאוד מעניין. היה קתולי אחד בצפון צרפת בשם בלטזר ג'רר, אשר בינינו ובין עצמנו, הרחוב ששם הוא גר, נקרא היום רחוב ג'רר. מבני שהקתולים הצרפתים מעריכים אותו מאוד מאוד.
Okay.
העיר הייתה ביואפון, קטנה בצפון צרפת, והבטיחו לו סכומים גדולים מאוד של כסף, אם הוא
ירצח את כן. וילם.
למעשה, אחרי הרצח, לא קיבל סכומים הללו, המשפחתה לא קיבלה, קיבלה אחוזות קטנות, שלא הייתה מסוגלת לנהל אותם.
אז העסקה לא השתלמה.
הרצח לא השתלם. הוא ירה בו, וזה המקרה הראשון בהיסטוריה.
של התנקשות בירי.
בירי, כן.
השנה היא?
1584.
לצערנו, מאז 1584 עוד יהיו מקרים רבים מאוד של התנקשויות בירי.
שלא נדבר עליהם, כי לא נגמור אף פעם, לא ביום ולא בחודש, לא בשנה. אבל מה שמעניין מאוד במקרה הזה, זה שזה לא עזר.
כלומר, הרצח של וילם לא הפסיק את ההתקוממות ההולנדית.
לרוצח, בלטזר ג'רר, היה גם דרך נסיגה. אבל כשהוא ברח אחרי הרצח, בדלפט, הוא מעד ונפל, ואז רודפים אותו, תפסו אותו, ואני לא רוצה לדבר על העינויים שהם עינו אותו, כי אין מילים לתאר את הזוועה הזאת.
מי תופס את הבכורה אחרי רציחתו של וילם?
שכבה שולטת, פרוטסטנטית, אשר עושה ברית עם הקתולים הצרפתים, משצרפת הייתה מעוניינת לנצח את ספרד.
רגע, הם עושים ברית עם הקתולים, אתה אומר.
בצרפת הדבר היה די מסובך, מפני שהטוען לכתר היה פרוטסטנטי.
אוקיי.
אין דלבי. וכאשר הוא הבין שאם הוא לא עובר לקתולים, הוא לא יוכל להיות מלך צרפת, הוא אמר, פריס שווה מיסה. מיסה זאת אומרת התפילה הקתולית.
אז הוא מסכים לקחת על עצמו את הדת הקתולית כדי להישאר בשלטון או כדי לתפוס את השלטון.
בדיוק. והמשפחה המלכותית נשארה קתולית עד עצם היום הזה כמות קיימים.
והוא קורט את הברית עם ההולנדים נגד הספרדים.
בהחלט. והברית הזאת מצליחה מאוד. מפני שהולנד מחזקת את עצמאותה, וצרפת מתפטרת מן היריבה הקשה ביותר והגדולה ביותר והמסוכנת ביותר, שזה האימפריה הספרדית.
ושוב אנחנו רואים כיצד האינטרס הלאומי או הפוליטי גובר למעשה על האינטרס הדתי.
לא ספק.
ואז הולנד מגיעה למנוחה והנחלה, כלומר מהרגע שמכריזה על עצמאותה...
היא מתחילה לאושר עצום. היא הופכת למדינה העשירה ביותר באירופה. האימפריה הקולוניאלית, זה אינדונזיה של היום.
כן.
ומספרים שכאשר ימי הולנדי היה מגיע הביתה לחופש מולדת, הוא היה מזמין על ידי שליחים מיוחדים שלוש כרכרות, אחת למען עצמו, השנייה למען הכובע שלו, והשלישית למען המקטרת שלו.
עד כדי כך הוא היה עשיר.
כן. כדי להוכיח לכל ההולנדים מה זה האימפריה שלנו באינדונזיה.
אבל איך זה קורה? מה הופך את הולנד תוך 100 שנה ממדינה חלשה ונשלטת לאחת המדינות העשירות ביותר, אם לא העשירה ביותר כפי שתיארת?
מה שהבטיח את העושר שלה זה המושבות הספרדיות שנפלו בידי ההולנדים.
כלומר, הולנד לא רק דוחקת את רגליה של ספרד מהולנד, היא למעשה כובשת אותה לחלוטין, זה מה שאתה
כן,
מתאר?
כן, והקימה גם לעצמה, אימפריה משלה.
היא כובשת את הקולוניות הספרדיות?
חלק, וחלק היא כובשת אימפריה לעצמה.
נוספות, קולוניות
של...
נוספות, אינדונסיה כמו
של
אינדונזיה.
היום, כן.
מי עומד בשלטון? מי זה שמצליח לנווט את הולנד כל כך יפה?
פשוט משפחת השולטת היא משפחת אורנג', כלומר...
כלומר, בשלב הזה הם כבר לא רק בעלי תואר של כבוד, הם כבר שולטי המדינה.
כן, אבל לא רשמית. הם נבחרים כל הזמן, אסיפת הנבחרים, לאט לאט הם יפכו למלכים. אבל זה ייקח זמן.
מתי באמת משפחת אורנג' הופכת משליטה בלעדית שנבחרת מדי שנה? כלומר, המלוכה לא ניתנת לה...
אחרי נפילת נפוליאון.
באיזה שלב הולנד מקבלת הכרה רשמית כמדינה? מתי זה קורה?
1648, שלום וספליה, כאן גם שוויצריה וגם הולנד מקבלות הכרה כמדינות עצמאיות.
מה עומד מאחורי הסכם השלום הזה?
זה מפלה ספרדית מוחצת. ולמעשה שינוי ההיסטוריה והכישלון שהניסיון המעניין ביותר, אבל המסוכן ביותר, של המדינה הספרדית להקים אינקוויזיציה על פני כל אירופה.
מי עומד מאחורי הסכם השלום הזה? מי יזם אותו?
שני קרדינלים צרפתים, אחד איטלקי, הכינו את העניין הזה, רישליו ומזרה.
קרדינלים, כלומר קתולים.
קתולים. ומעניין מאוד ומאלף מאוד ששני הקרדינלים הקתולים הללו עמדו נגד האפיפיור הקתולי של רומא למען האינטרסים הלאומיים של צרפת.
מדוע האפיפיור התנגד?
האפיפיורות יבדה על ידי השלום הזה ההשפעה דתית על צרפת.
כי ספרד הייתה בעצם מוסת דברו של האפיפיור.
כן, אבל זה מתחיל, עם השלום הזה מתחילה גם הניוון של ספרד, והשקיעתה של האימפריה הספרדית. שלום וספליה, 1648, היה חשוב, שהוא שם קץ למלחמות הדת, ופתח עידן המלחמות הלאומיות.
מדוע?
מפני שזה נקבע שהדת של המדינה... של כל מדינה נשארת מה שהיא הייתה, והשליט כבר לא יכול לשנות אותה כראות עיניו.
כלומר, אם המלך או השליט מחליט להמיר את דתו, האוכלוסייה לא ממירה את דתה באופן אוטומטי איתו, כפי שהיה נהוג עד אז.
בדיוק, אבל זה תלוי כמובן באוכלוסייה.
אבל זה כשלעצמו לא מחייב את סוף מלחמות הדת. יש כאלה שיגידו שגם היום אנחנו נמצאים בעיצומן של מלחמות דת כאלה ואחרות.
כן, תלוי, מגדילים את זה.
למה אתה בכל זאת מתייחס לשלום הזה כאל הסמן שממנו והלאה מדובר על מלחמות לאומיות?
כי זה היה מעשה חילוני גדול מאוד ופרט קטן. בכל חוזה השלום עד שלום וספליה תמיד האפיפיור היה נזכר. ופעם הראשונה בהיסטוריה האפיפיור איננו נזכר.
כלומר, מדובר פה בהסכם בין מדינות,
בדיוק.
לא בין קבוצות דתיות, לא בין אמונות שונות, אלא בין באמת שתי מדינות, או כמה מדינות.
יצאנו מהסיוט הדתי ונכנסנו לסיוט הלאומי.
כי בזה לא יתאמו המלחמות באירופה, כמובן.
אצלנו עליו.
מה קורה עם הולנד בהמשך?
הולנד הופכת מדינה עצמאית, עשירה מאוד, כפי שציינתי, ותעבור את כל השלבים של ההיסטוריה האירופאית.
ואמרנו, בית אורנג' הופך בהדרגה לבית מלוכה.
עד היום. מעניין מאוד שיורש העצר היום של מלכות הולנד, שנקרא כמובן התואר, נושא את התואר, נסיך אורנג', הוא למעשה נקרא וילם אלכסנדר, וילם לכבוד...
וילם המקורי, השתקה.
אלכסנדר איזה קרוב משפחה אחר.
כן.
והוא הנסיך, המלך, הקלוויניסטי, לדוגמה, בחר לאישה קתולית, ספרדית, מקסיקנית, ברזילאית, שבכלל לא דומה למה שהיה עד עכשיו.
אבל יש בזה גם פתח לתקווה.
לא ספק.
הנה, שתי דתות שהתאמתו זו עם זו, שני זרמים דתיים שהתאמתו זה עם זה, בחזון החרצות, עם כל כך הרבה אמוציות, מצליחים בסופו של דבר לשתף פעולה בשם אהבה. הפרוטסטנטי והקתולית נישאים.
זה מדובר פרוטסטנטי אחד וקתולית אחת.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir
שעה היסטורית ממלחמות דת למלחמות לאומיות הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק הביאו את סיפור העצמאות של הולנד עורכת נטלי פדון
qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec
ייעוץ מוסיקלי אמליה רוזן
qui vient s'écarteler
ביצוע טכני בני יהודאי דני אור ואור אנצר בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים לודוויג ון בטהובן וחואקין רודריגו כמו כן הושמעו קטעים משיריו של ז'אק ברל ומתוך פסקול הסרט אליזבט ושירי עם הולנדיים
quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien